טוב, הלכנו בסימן שיטת זין, עמוד 250 במשנה ברורה הסטנדרטי, שולחן ערוך מדבר על דין צדה האסורה והמותרת בשבת. אנחנו יודעים שלמת תתוות מלאכה נגזרו מהמלאכות אותם עשו כדי להקים את המשכן. אחד מהדברים היה אורות, אורות אלים מאודמים ואורות חשים. את האורות האלה היו צריכים להוציא מבעלי חיים. כדי להוציא אורות מבעלי חיים, אחד הדברים הראשוניים שצריכים לעשות זה לצוד אותם. אי אפשר להוריד אור מבעל חיים בלי שצדים אותו. את ההגדרות היא שבעל החיים הזה יש במינו ניצוד. זאת אומרת, בעל חיים שרגילים לצוד אותו, יש בו דין צדה. מדאורייתא. בעל חיים שלא רגילים לצוד אותו, אין במינו ניצוד, אז אין לו דין צדה. כי לא רגילים לעשות את הדבר הזה, זה לא מלאכה. כשאמרנו מלאכה, אחד הדברים, וזה אחד היסודות לכל מלאכות שבת, זה דברים שעשו אותם לצורך. לצורך הקמת המשכן. זו הגדרה אחת. ההגדרה השנייה צריכה להיעשות, מתי נקרא בעל החיים ניצוד. וכאן אומרים חכמים, מה הכוונה ניצוד? יש דעות שונות בדברי חכמים, נאמר את הדעה הקלאסית, ברגע שאני יכול לתפוס את בעל החיים בשחייה אחת. שחייה, זאת אומרת בקפיצה אחת, אני שוחה. קופץ, קפיצה אחת, מושך יד אחת, ואני תופס, ברגע שאני תופס בצורה כזאת, זה נקרא צדה. זאת אומרת, על מנת להגדיר צדה, הגדרה הסטנדרטית הרגילה היא, שאני צד בעל חיים שיש במינו ניצוד, ואני מביא אותו למצב של תפיסה בשחייה אחת. זה בעצם הגדרה היסודית של צדה. כן.
צדה זה לא להרוג את הבעל חיים, זה רק לתפוס אותו פה.
צדה זה לצוד. מיטה, מיטה זה מיטה.
איזה בעל חיים צדים זה שלו?
בסדר, אני אקבל את העניין הזה. יש היום אנשים שצדים בעלי חיים, והצדה היא בעצם הריגתם של בעלי החיים. פה בכלל לא דיברנו, זה לא נושא שלנו, זה לא התחום, זה לא העניין, זה כבר בגדר נטילת נשמה. זה כבר סיפור אחר. גם זו אחת מלמת את אבות מלאכה, היא שונה בתכלית. צדה מבחינתנו זה להביא בעל חיים למצב שאני תופס אותו ביד.
איזה סוג צדים ואיזה לא, מה הדוגמאות? אריה צדים, מה?
כן, אריה צדים אותו בוודאי.
מה לא צדים? פרה לא צדים?
זבובים. האם יש מישהו שצד זבובים לצורך הזבובים, חוץ מככה שזה דגדג לי באוזן, שאני לא רוצה לצוד, בוודאי, בדיוק, יפה מאוד. עוד רגע נראה את הכל, אבל באופן עקרוני זה נקרא דבר שאין במינו ניצוד. האמת היא, יש לי חידוש בשבילכם. היה לי מורה למתמטיקה, פיזיקה, בכיתה י' והוא לקראת סוף השנה, עזב את העבודה. אמצע השנה. לא יפה. אבל, אמרו שהוא הולך לחקור. מה הוא הולך לחקור? בהדסה, עין כרם, שם, איפה בדיוק חוקרים, אני לא יודע. הוא הולך לחקור, דוקטורט או משהו, את המעבר מגלי אור לגלי חשמל בראייה שלנו. זאת אומרת, הראייה שלנו היא גלי אור, האור הזה למשל עכשיו מסנבר אותי, מה אני אעשה? ואיך זה מגיע אל המוח שלי, שאני אתרגם את זה כדבר שמסנבר, הרי המוח הוא עובד על גלי חשמל. טוב, צריך לבדוק את המעברים. האמת שמאז לא שמעתי עליו, ועברו כבר כמה שנים מאז, שהייתי בכיתה י' בנתיב מאיר, כמה שנים. ולא יודע מה יצא בגורל המחקר שלו, אבל מה שחשוב זה שהוא רוצה ללכת ולחקור את המעבר בין גלי אור לגלי חשמל במוח, איך אנחנו מתרגמים את הדבר הזה לשפת המוח שלנו. איך אפשר לחקור? אז טענו, וכנראה שכך זה עובד, שהראייה של הזבובים היא זהה לראייה שלנו. זאת אומרת, מה זה? זה מערכת, הראייה של הזבובים היא מערכת שמקבילה לראייה שלנו. להבדיל למשל למה הסרטן, שמערכת הראייה שלו היא בנויה על כזה 1,000 נקודות שרואות, ואצלנו זה ממוקד. טוב, לא נושא הראייה פה. מה שחשוב זה האם הוא שהוא הולך לחבר זבובים לאלקטרודות ולהתחיל לחקור אותם, האם אצלו זבוב זה נקרא במינו ניצוד? שאלה. הוא צריך מלא זבובים. בלי זבובים אין דוקטורט, אין עבודה, אין מחקר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התחום הזה של כמובן הולכים לפי העולם, והעולם אף אחד לא רוצה לצוד זבובים, ואף אחד לא מעוניין בזבובים, וכמה שיותר מהם יברחו מהשטח, אנחנו נהיה יותר מבסוטים ושמחים, כי בדרך כלל זבוב משול ליצר הרע, שהוא נודניק, ואתה מנסה לגרש אותו והוא חוזר, ואתה מנסה לגרש אותו והוא חוזר, ופתאום הוא מגרד, ופתאום פה לצד השני, ונדמה לך שכאן הוא פתאום בא מהצד האחר. קיצור, יצר הרע, יצר הרע. יש עוד כמה דברים ללמוד מהזבוב, אבל נחישות במטרה. אבל בכל זאת, אין במינו ניצוד. מדין תורה, עוד רגע נראה בהלכה למעשה, אני עדיין לא מתחיל למעשה. מדין תורה, זבוב, אין במינו ניצוד, לא חייבים עליו, אחת מלמת את אבות מלאכה, אלו רוחבים עליו, אבל מלאכת צדה. אם מי שיתפוס זבוב, לא יסכלו אותו. בסדר, עוד רגע נראה את ההלכה למעשה. אבל באופן עקרוני, לשים לב, אמרנו, שני דברים יש כאן. א', יש במינו ניצוד, זה בעל חיים שרגילים לצוד אותו. גם היום. גם היום. אם אני רוצה שטריימל, מה אני צריך לצוד? בסדר? ואם אני רוצה לצוד שועל, אז זה יש ממנו ניצוד. אם אני תפסתי שועל, אז עברתי על מלאכת צדה. מתי נקרא השועל הזה שהוא ניצוד? נכנס לחצר שלי, נעלתי את הדלת, הוא ניצוד? חכה לתפוס אותו בחצר, עוד תרוץ כמה ימים כדי לתפוס אותו. זו שאלה. הכנסתי אותו לתוך כלוב של 2 מטר על 2 מטר, הוא נקרא ניצוד? תלוי, כל דבר בעניינו. אמרו לי שסבתא רבא קורקודיל וסבא רבא קורקודיל שבת אחרי הצהריים שאלו אחד את השני, האם אתם רוצים ללכת לבקר תנינים? זה לאט לאט יהיה מובן, אבל מה, מתי זה נקרא ניצוד? הם ניצודים או לא ניצודים? הם ניצרים בגני חמה, אתה יודע מה, נעבר שם חמת גדר, חמת גדר, אצלי זה אותו דבר, אני הייתי בשניהם באותו דבר. זה ברור, זה בדיוק השאלה מתי. ולכן אומר פה השולחן ערוך, אומר השולחן ערוך שינטת זין סעיף א', הצד ציפור דרור למגדל שהוא ניצוד בו. שימו לב להגדרה, לא סתם למגדל. מה זה מגדל? זה מין טבע. ושאר ציפורים וצבי לבית או לבבר שהם ניצודים בו חייב. מה זה הגדר חייב? אמרנו כמה פעמים, חורז בשולחן ערוך, חייב זה איסור תורה, אסור זה דרבנן, מותר, בסדר, חייב, אסור, מותר. שלושה גדרים יש בהרבה מלכות שבת. אז לשים לב, ציפור דרור, שהוא ציפור מרדן, ציפור מרדנית, אבל לא נותן לתפוס אותו כל כך מהר. אז אם צעדו אותו לתוך מגדל שהוא ניצד בו, זאת אומרת, זהו, סגור שם, אין לו בלן לברוח, או שאר ציפורים שהם פחות מרדנים, וצבי, לבית או לבבר שהם ניצודים בו, חייב. היה באיסור תורה של צדה. ואם אינו ניצוד בו, הוכרזנו אותו לכלוב, ועכשיו בכלוב תתחיל לרדוף. הוא כבר בכלוב. זאת אומרת, הוא כבר, מה שנקרא, חצי ביד שלי. אם אינו ניצוד בו, פטור, אבל אסור. זאת אומרת, מדרבנן, אסור להכניס אותו לכלוב. אפילו שבכלוב הזה אני אצטרך עוד קצת מאמץ על מנת לתפוס. זה הדין המקורי, אני רוצה שנראה את המשנה ברורה, כן.
יש לי, יש לו שבח של יונים. היינו עוד שם הגרות בתוך השבח. אם הם יוצאים ויוצאות החוצה בטעות, הם גם רוצות לחזור. כשנבלות או משהו, מישהו נכנס, הם גם רוצות לחזור. הם טוב להם בתוך השבח. זה כמו הבית שלהם. הם לא רוצים לצאת החוצה. עכשיו, אם הם יצאו החוצה, הוא יכול לפתוח את הדלת שהם בשבת, שהם ייכנסו לבד. אם הם...
טוב, זה עוד פרטים בהמשך, אבל בואו נאמר ככה. ציפורים שנכנסים ויוצאים, יוצאים ונכנסים, אפילו בחוצה וחוזרים חזרה בערב הביתה, כן? אז אין למה לצוד אותם. כי הם חוזרים לבד. אבל אם אתה למשל תושיט את היד, הם יברחו. אז השאלה היא, האם כשהם בורחים, כשאני סוגר בלילה את הדלת, זה לא בשביל שהם לא יברחו, אלא בשביל שחתולים לא יאכלו אותם בלילה, נכון?
כן.
זה נקרא ניצוד או לא ניצוד? בסדר, אלה שאלות. בסדר?
אפשר
גם בתשובה? אנחנו עוד, יש לנו פה סעיף ג' עוד לא ראינו, ועוד יש המשך. אתן לך דוגמה שהייתה לי. הבן שלי הביא כלוב עם תוקים. קטנטנים כאלה, צבעונים. יום אחד אני רואה שהתוקי אחד איננו. לא קיים. הכלוב נאור, סגור, הכל בסדר. כלוב סטנדרטי כזה, פסי מתכת. קנה אותו בחנות. איננו. אבל לפני 10 דקות היו 2, פתאום עכשיו 1. מי שתה, מי אכל, מי... טוב. ואז פתאום שומעים שיש מישהו שמתקשר עם מישהו. זאת אומרת, מהעצי אורנים הגדולים שיש לידינו שם איזה אחד, ובבית אחד, ואנחנו מדברים אחד עם השני. בסוף, בדליקת הצהריים, הוא חוזר. טוב, אחר כך התברר, בדיעבד, שהוא תוך 4-5 ימים למד, שאפשר עם המקור להרים את הדלת של הכלוב, ולברוח החוצה. הוא כבר עשה פעם שנייה את זה. אז טוב, צריך לנעול, לא רק לקנות כלוב רגיל מהחנות, אלא גם לנעול את הכלוב, כי הוא מספיק חכם כדי לצאת. עכשיו, כשהוא חוזר, הוא לא נותן לך לתפוס אותו. הוא לברח. הוא לא אכלת יד. הוא בורח. שאלה אם מותר לי עכשיו, כשהוא נכנס לסגור את הדלת. זו שאלה יפה. או, אתה רוצה לשאול את השאלה יותר טוב. כיוון שהוא כזה, האם מותר לי בשבת לפתוח את הדלת כדי להוציא את הכלי של האוכל ולהכניס לו חזרה האוכל ולסגור את הדלת? כי ברגע שפתחתי את הדלת הוא יכול לברוח, והוא יוצא לברוח. אז ברגע שאני סוגר, בעצם ברגע זה
צדתי אותו.
לפחות איסור דרבנן. כן? הוא לא ניצוד בדיוק שם, צריך עוד לרדוף אחריו בתוך הכלוב. תלוי בגודל הכלוב גם. גם לראות האם מותר להחליק תוקים, ציפורים בבית, לפתוח את הדלת בשבת. אתה רואה? כשילד מביא תוקים הביתה, מה קורה? פותחים, משנה ברורה. כל דבר זה סוגיה. אני צריך לבדוק. בסדר? זה דבר שחשוב לדעת אותו. זה לא סתם. אבל יש תשובות. בואו נראה ונלמד. איך אומרים אנחנו רוצים... ללמוד את הסוגיה, כדי שנדע בסופו של דבר מה לענות על כל השאלות. אבל זה היסוד לכל. כמו שאמרנו, שני קריטריונים יש לצדה. ניצוד ממש, דה רייטה, זה שאפשר לתפוס אותו בשחייה אחת, ויש במינו ניצוד. זה בעל חיים שאנשים צדים אותו. אנשים משתמשים בו. לא משנה לאיזה שימוש. לגופו או מראהו. ליופי, לשעשוע או לאכול את בשרו. או לקלף את אורו. בסדר, אנחנו לא נוגעים בכלל בסוגיה של צער בעלי חיים. ברגע זה אנחנו מפרידים את כל העניין, רק השאלה אם בדין צדה בשבת יש פה איסור צדה. אומר המשנה ברורה, הצד ציפור דרור למגדל שהוא ניצוד בו, היינו שפתח שער המגדול ועשה תחבולות עד שנכנס הציפור לתוכו וסגר עליו, אפילו לא תפסו עדיין בידו, חייב, כי בסוגרו המגדול נגמרה הצדה. אבל במה שהכניסו לבית, אפילו הבית קטן וגם חלונותיו סתומים, עדיין אינו ניצוד, שטבעו של הציפור דרור שאינו מקבל מרות ודר בבית כבשדה ונשמעת מזווית לזווית ואינם יכולים לתופסו, ולכן אינו נקרא צדה מדאורייתא. אבל מדרבנן, סיום הסעיף, ואם אינו ניצוד בו פטור אבל אסור. בסדר? מדאורייתא אני חייב להכניס אותו למקום שאפשר בשחייה אחת לתפוס אותו. אם הכנסתי אותו למקום שאני צריך עדיין לרדוף אחריו, למשל הכלוב נמצא, הכלוב של הטוקים נמצא בחדר, והטוקי פתח את הדלת של הכלוב ויצא לחדר, כדי לתפוס אותו צריכים להתרוצץ בחדר. יש כל מיני שיטות איך תופסים טוקים שעפו לחדר אפילו שהחלונות סגורים. רק דבר אחד צריך לדעת, וזה חשוב לדעת, שציפורים לא מבחינות בזכוכית. הם יכולים ברייס להכניס את הראש פנימה ולפצח אותו, לא את החלון, את הראש, כמו יופנים וחרקירי. הם פשוט לא רואים. אז צריך לדעת את הדברים האלה, לשים וילון, לשים פנס, אתה צודק, יש כל מיני פנס. היינו משתמשים כשהיינו גרים בבית שהיו רעפים כדי לתפוס יונים, עולים בשקט בלילה ופתאום מהירים בפנס, תופסים את היונים בשקט, לא קורה כאן, כי ציפור וסנבור לא זזה. אתה ידעת את זה? אתה לא אוספת ציפור יונים בבוקר שהיית צעיר? לא, לא היית. כן, בסדר, טוב. בכל מקרה אמר המשנה ברורה, למגדל של עץ ונעשה ככלוב גדול ובבר מקרה קרפיפות המוקפים לגדלם שם. נשים לב שיש כאן גם את העניין הזה של מקום שהוא נקרא כלוב ומקום שנקרא בבר. יש מקום שצדים את הציפור על מנת להעביר אותה ממקום למקום וזה נקרא כלוב, מקום קטן. אבל מי שרוצה לגדל ציפורים, מה הוא צריך? בבר. מה זה בבר? זה כלוב גדול, כלוב תעופה, צריך שהציפור תניע את כנפיה, היא לא יכולה להיות בכלוב קטן. הנה ממד של צער בעלי חיים. צריך להחזיק את הציפורים במקום שהן יכולות להתפתח בו. תראו, לא כתוב בכלל לשחרר אותם שאסור לגדל ציפורים בבית, זה לא כתוב. אבל כתוב שכשאתה מגדל אותם בתנאי שבי בבית, אז שיהיה בבר, שיהיה מקום שהם יכולים, כן, לעוף בו בצורה יפה וטובה, לפתח את עצמם, ולא שאנחנו מדכאים אותם לחוסר תנועה ותנופה. בסדר? זה חשוב לדעת. אז אמרנו כך, אם זה ציפורי דרור, הכניסו אותם למגדל, שזה כלוב, אז עברו על איסור תורה. אבל אם העבירו אותו, אם תפסו אותו לבבר, זה עדיין לא לבית, זה לא נחשב צדה מהתורה. מדוע? כבר שכדי לתפוס אותו צריך עוד לעמול קשה. סמיכות ורשתות ופנסים וקיצור, אמצעי עזר שונים על מנת שנוכל לצוד את הציפור דרור הזו. אבל שאר ציפורים וצבי, אפילו אם הכניסו אותם לבית או לבבר, אז חייב, כי ברגע שהכנסתי לחדר צבי, אז הוא תפוס, אין פה הרבה מה לברוח, אין לו הרבה אפשרויות בחיים. אני אגיד את הדבר, משמע מהבן איש חי, ואמר לי אחד מיוצאי בגדד, אמר לי שככה היה באמת, ומשמע בראש שלך שהוא מדבר על נושא צדה, שבבגדד היו מגדלים בבית צבעים. יש לו שם שאלה אם מותר לסגור את הדלת של החצר בשבת, כיוון שיש בתוך החצר צבי. מה? הוא כותב, כן, אמרתי, הוא כותב. האם מותר לפתוח ולסגור את דלת החצר? כי אם הדלת פתוחה, הצבי יכול לברוח. ואם עכשיו נעלתי, אז הוא נעול. שלא יש פה איסור דאורייתא, איסור דרבנן. כן. השאלה, באמת, אותו צבי, מה... ובמינו ניצוד, בוודאי, עובדה שמגדלים. אני הייתי ממליץ לאנשים, כמובן, על פי חוקי הגנת הטבע וכו', אבל זה אסור, אני יודע. אבל אם היה לגדל צבעים בבית, נראה לי יותר נורמלי מלגדל כלבים. יותר יעיל לעם ישראל. לא, אז הוא כותב שם שיעלו אותם לגג, ובשבת הם יהיו בגג, כדי שלא ייווצר מצב. אבל בסדר, יש לנו עוד כמה אפשרויות, נביא אותם אחר כך לגבי הנושא הזה של מי שמאכיל ציפורים בשבת, אם מותר לפתוח את הדלת של הכלוב, או אסור לפתוח את הדלת, אם זה נקרא פותח, ואחר כך נועל חזרה, שהוא צד אותם. בכל מקרה, אמר המשנה ברורה, שאר ציפורים מוצבי, סעיף קטן ג' לצדדים קטני. שבציפורים וכן בשאר עופות אינו חייב, עד שיהיה הבבר והבית מקורה, וגם חלונותיו סתומים, שיכול לברוח דרך שם, ובצבי ושאר חיות, חייב אפילו אינו מקורה, וגם חלונותיו פתוחים. למה? כי הצבי הזה דרך החלון, או לקפוץ בגג, הוא לא יכול. זאת אומרת, אני צריך, בהגדרה שלי, להביא את בעל החיים למצב כזה שאין לו ברירה. אם הבאתי אותו למצב שאין לו ברירה, הוא אין לו ברירה, אבל הוא גם אין ברירה. עברתי על לאו דאורייתא של צדה. אחד מלמד את אבות מלאכה בשבת. שהם ניצודים לאפוקים, הבית והבבר גדול, שאין יכולים לתופסו, לשים לב להגדרה, בשחייה אחת. היינו, מה זה שחייה אחת? ריצה אחת. אלא צריך להינפש קודם שיגיענו. זאת אומרת, צריך להתחיל להתרוצץ פה בחדר. לא מקרה צדה דאורייתא, אף שהוא מקורה. וממילא הצודה הוא שם בבית או בבבר חייו. ואלה כמה משנה ברורה, סעיף קטן ונחת, השולה דג מן הים לתוך ספל של מים חייו, דאב וצדה. אבל אם הקרוב יברחו לתוך בריכת מים, לא אב וצדה, שגם שם נשמט לחורים ולסדקים. בסדר? זו דוגמה למשל, ניתן את הדוגמה הנראית לי ברגע זה, אדם שיש לו אקווריום בבית. ופתאום הוא רואה שאחת מהדגים, דגות, צריכה להשריץ. ואז הוא פתאום שם אותה בתא השרצה. זאת אומרת, היא נמצאת באקווריום הגדול, הוא רואה שהיא עובדת להשריץ, הוא שם אותה בתא השרצה על מנת, שבאים שהיא משריצה הדגים, הקטנטנים יורדים, לחלק התחתון של תא השרצה, מדוע? שהיא לא תאכל אותם, או אחרים יאכלו אותם, שם הם גדלים בשמחה ובססון, בשקט ובמנוחה, אבל מה הוא עשה? הוא בעצם לקח את הדגה הזאת, והכניס אותה לתוך כלוב קטן יותר. זה מותר או אסור? למה? הרי גם במקום הקטן הזה הוא לא יכול לתפוס אותה. גם קודם הייתה בקברים הגדול יותר, אבל גם כאן הוא יכול עכשיו לתפוס אותה? לא. גם בתוך תא השרצה ייקח זמן עד שהוא תפס אותה בחכה. נכון? ברשת. זה לוקח זמן. תלוי? עוד פעם. אם הוא הכניס אותה למקום כזה קטנצ'יק, שהוא יכול בתפיסה אחת ברשת להרים אותה, אין שאלה. כי לפני כן אי אפשר היה צריך לרדוף אחריה בפינות, בין הצמחייה ובין שאר החפצים הנמצאים בתוך האקווריום, וכאן הוא הביא אותה לפינה שבכלל אין לה שום סיכוי לזוז למקום אחר. אבל אם זה הייתה השרצה יותר גדול, שצריך גם לרדוף אחריה שוב, אז בעצם לא עשינו שום דבר. שפיקה, אם הקרוב יבריחו לתוך בריכת מים, לא עבד צדה. שגם שם נשמעת לחורים ולסדקים. בסדר, אני אומר לפה, אני מדבר פה על גופים, שם אתה מדבר על דגים. בסדר, השבוע תפסו ליד אקו, נכון? נכון? מי שרוצה לצוד דגים, ומה עלה בחכתו? קריש, 350 קילו. לא שמעתם על זה? מה הוא הגיע לשם פתאום? מה הוא עושה שם? טוב, עכשיו יבדקו. אבל דייג, הוא דג קריש. כן. לא סביר, לא סביר. כן. ככה, לאחרי זה התפרסם, כי זה לא סביר. הייתה לו תמונה ככה, באמת, יש לו שיניים יפות. מאוד יפות השיניים שלו, רק כשהוא מת זה יותר נעים. פחות גרוע. בסדר? אז תלוי לאיזה גודל של בעל חיים, לאיזה גודל של מקום צדה. במילים אחרות אנחנו צריכים לדון כל בעל חיים לפי עניינו. האם במקום הזה הוא נקרא ניצוד, או במקום הזה לא נקרא ניצוד. זה מה שמביא פה המשנה ברורה. והיה לקמן משנה ברורה סעיף קטן למדגים, אל הצד ארי אינו חייב עד שיכניסנו לכיפה שלו, שהוא נאסר בה. שמים לב? גם אם הוא ירה בארי, והרדים אותו לאיזה זמן, טוב, אז אסור לראות בשבת. אבל בוא נאמר, ביום שישי. ועכשיו הוא חושב שהוא לא תופס אותו עד שהכניס אותו לתוך כלוב של עריות. כי כל כלוב אחר, הארי מסוגל לצאת ממנו. לשבור את הכלוב ולצאת ממנו. לכן כל דבר, עוד פעם, כל בעל חיים לפי עניינו. איזה מקום נקרא שהוא ניצוד? שם זה נקרא. אז אם הגענו לעריות, נחזור חזרה לענייני חיות המחמד בבית. בסדר? דוגמה נוספת היא, למשל, האם אפשר לתפוס כלב על מנת ללכת איתו לטיול בוקר בשבת? אדם שיש לו כלב בבית. אין המערכת ממליצה על גידול כלבים, אבל מי שיש לו גידול, שיש לו כלב בבית, הוא יכול לקשור אותו ברצועה, לקחת אותו החוצה. במה זה תלוי? אם הכלב הזה בא אליו חיית מחמד, ועכשיו אחרי שהוא בא אליו והוא רוצה להיקשר לקולר לרצועה, כי הוא יודע שזו הדרך לצאת החוצה, בלי זה הוא לא יוצא החוצה. למה הוא לא יוצא החוצה בלי זה? כי בעליו שומר חוק ויודע שאסור לצאת החוצה עם כלב ללא רצועה, ורצועה באורך מסוים שהיא לא נמתחת עם קפיץ, כי זה לפי החוק אסור, חוק עזר עירוני. הוא יודע שהוא יוצא גם עם שקית, כמובן שבשבת יש עירוב, כדי שאחרים יוכלו להגיד פסוקים בדרך לבית הכנסת, ולא יבצר מצב שהם הולכים בעיר במבואות המתונפים. ויש לו גם דין, ואהבת לרעך כמוך, לא רק ואהבת לכלבך יותר ממך. בסדר? יש מאוד כמה דברים להעיר, אבל אנחנו רק ככה, דרך אגב, חודש אדר גם, כן, אז צריך לעשות את הדברים בצורה הזאת. אבל בכל זאת, אם הכלב בא אליו, או שגם אם הוא ניגש לכלב, הכלב לא בורח, הוא יכול. אבל אם הכלב בורח, הוא מרדן, ואתה צריך לרוף אחריו, ולצעוק 100 פעם, ושלושת אלפים לרקוע ברגל, ולא יודע מה, עד שבסוף דבר הוא מצליח, זה בעיה. זה בעיה. לשים לב להבדלים. בסדר? אבל אם הכלב הזה היה קשור ברצועה לקבל בחצר, ולפני שהוא משתחרר מהקבל, שהוא קשור אליו בחצר הלוך חזור, זה כלב שמירה כזה, אתה בא ותופס אותו ברצועה אחרת, ואחר כך רק משחרר את הקבל המרכזי, הוא כל הזמן היה ניצוד. אי אפשר קודם לשחרר את הקבל המרכזי, ואחר כך לשים את הרצועה שלך. שתהיה חפיפה בצדה. אם יש חפיפה בצדה ואין רגע אחד שלא היה ניצוד, אז אפשר ללכת איתו ברחוב. בסדר? זה ברור? וכמובן דובר המקום שיש עירוב. כי אם אין עירוב יש בעיה ברצועה, זה חלק מהכלב, חלק מהיד, זה כל הנושא אחר. אם אתה מצווה עליו והוא בא, זה נקרא ניצוד. בוודאי. אין שאלה. בסדר, הדבר ברור. לכן גם, לשים לב, אם, אני חוזר לשאלה של הצבי, אם אני פותח את הדלת של החצר ועומד בדלת, בצורה כזאת הצבי יכול לברוח? לא. זאת אומרת, בעצם לא פתחתי את מתקן הכליה. הוא מאויש על ידי אדם שסוגר את החלל. ואם האדם יקפיד שברגע שהוא יוצא מיד הוא סוגר את הדלת, ואין איזשהו פרק זמן שהדלת פתוחה והחלל, הדלת משוחרר והצבי יכול לעבור, אז מה עשינו בעצם? המשכנו את הצדה. אנחנו חוזרים גם לתוקים? נו, עכשיו תנו לי אתם את התשובה. אם אני רוצה לפתוח את הדלת של הכלוב, וברגע זה שאני פותח, היד שלי נמצאת שם, הוצאתי את כלי האכלה, מילאתי אותו, וברגע שאני פותח שוב, כלי האכלה והיד שלי ממלאים את חלל הפתח. נוצר פה מצב שמעולם לא הייתה אפשרות לתוקי לצאת החוצה, כי תמיד יש משהו שסותם את חלל הפתח. אבל אם בא מישהו ומרים את דלת הכלוב, משאיר אותה למעלה, מוציא את הכלי, ממלא, ועכשיו הוא רוצה לסגור, פה יש לו בעיה. מדוע? כי יש זמן שהכלוב היה פתוח, ואם הכלוב היה פתוח, התוקי יכול, או כל ציפור אחרת, יכול לברוח, או אוגרים, או שרקנים, או קיצור, כל בעל חיים כזה. אם יש מציאות של זמן שהוא יכול לברוח, אם אני סוגר, אני עובר לסור צדה. אבל אם לא נתתי את אפשרות הזמן הזאת, אז לא עברתי על מלאכת צדה, כי מעולם לא הייתה אפשרות לברוח החוצה. זו תשובה שמופיעה בשו"ת עשה לך רב של הרב חיים דוד הלוי. קניתי אותה. מוכר אותה לכם גם. וזה באמת העניין, שאין מעולם אפשרות לצאת, זה נשאר אותו דבר.
למה נשאר
את זה משהו גדול? כי כנראה הדלת גדולה, ובן אדם אחד לא ממלא, ויש אפשרות לבוא, ועד שהוא יסגור את הדלת, ועד שהוא פתח, כן, אתה צודק. אבל אם אנחנו באים וממלאים את הפונקציה הזאת שנקראת חוסר אפשרות לבעל החיים לברוח, כל עוד אנחנו סותמים את חיי, זה גמרא. בא מישהו ויושב על הפתח, בא השני וסותם אותו. זה דיון שמופיע. בסדר? בזה אנחנו ממלאים את התנאים האלה שהצדה היא מתמשכת, היא לא מפסיקה ומתחילה מחדש. אז יהיה אותו דבר בבית שברגע שפותחים את הדלת, הכלב בורח החוצה. גם כאן יש בעיה. ומפחדים עליו שיצא החוצה, מי יודע מה יקרה. אולי הוא אוכל משהו לא בריא בחוץ. בבית הוא אוכל רק אוכל יקר. כופתאות, דוגלי ובונזו, בלי פרסומת לשום חברה. זו אותה חברה שעושה את המטרנה, רק שתהיו בעניינים. מעברות. מטפחים כל אחד את מה שיש לו בבית. בכל מקרה, לענייננו זה העניין, זה הנושא, ונתקדם קצת בסעיפים של השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, סעיף ב', הצד צבי ישן או סומה חייו, חיגר או חולה או זקן פטור. המשסה כלב אחר חיה בשבת, הוי צדה, שמים לב, תפוסתו. ויש אומרים שאף בכל אסור לצוד בכלבים, משום מושב לצים. כי יש כאלה שעשו, היו באירופה, היו עושים תחרויות, שזה זור זרוע. תחרויות, הכלב של מי תפס או צד יותר, כן, זה נקרא, הוא קורא לזה מושב לצים. כן. טוב, סעיף ג', כל שבמינו ליצוד חייב עליו, אין במינו ליצוד פטור אבל אסור. הלקח, זבובים, אף על פי שאין במינו ליצוד, אסור לצודן. למה? כי דרבנה, חכמים גזו שלא יצודו שום דבר בשבת. אומר הרמה, ולכן יש להיזהר שלא לסגור תיבה קטנה או לסתום כלים שזבובים בהם בשבת, דה בפסיק רשע שיצודו שם. צנצנת של ריבה או משהו בדומה. מה? אם זה פח ביתי. כן, פח ביתי קטן, צריך לשים לב, כן. ויש מכלים במקום, ויש מכלים במקום שאם יפתח הכלי נתלה משם, אז הם יברחו. אז הנה הגעת לפח השפעה. תראה, בפח ההשפעה, אם אנחנו נפתח את המכסה, אין ספק שהם יברחו לפני שנתפוס אותם ביד. מה זה? יש שם, כן. כבוד שבת, יש מכלים, בסדר. הלכתחילה, אם אנחנו רואים שיש מלא זבובים, לא נסגור הרמטית את הפח הקטן הזה, לא יודע, ביתי, או שזה בבתים פרטיים, יש פחים קטנים, היום הפחים הם כבר גדולים. אז פחות בעיה, כי בכל מקרה, אולי יש דלתות נוספות. בסדר? זה בעצם יסוד הדין של ענייני צדה, ומכאן, בעזרת השם, אנחנו בפעם הבאה נמשיך, לא, פעם הבאה זה יום שלי, בסדר? בהזדמנות הבאה, נקרא לזה כך, כך זה כבר מתחיל פורים ו... מישהו פה שואל, שימו לב רבותינו, רבותינו, אני לא יודע למה הרב אמר שהמערכת לא ממליצה, המערכת זה אני, כן, לבי ידוע, שלא יתפסו עכשיו אף אחד פה, יבואו לרב בגון בתלונות, אני מדבר על עצמי. כן, לגדל כלבים. זה ידוע שגידול כלבים מקטין את הסיכון להתקפי לב. אתה יודע. אבא שלי, זיכרונו לברכה, לא גידל כלבים. ובאמת, התקף לב היה לו אחרי גיל 80 ומשהו. כן. ולכן השם שלהם הוא כלב. הם מרחיבים את הלב. גם הבן איש חי בזמנו דיבר כך. קודם כל, אני לא יודע איפה הבן איש חי דיבר על זה. דבר אחד אני כן יודע. שרבנו הצדיק, הרב משה בן טוב, זכר צדיק לברכה. מה? הוא אמר שכלב בגימטריה זה אליהו. ותחליט אם אתה רוצה בבית את הכלב, או שאליהו נביא יבוא לעזור לך. או הוא, או הוא. אחד מהשניים. בסדר? טוב, אז בעצם, יש כלב שהוא טיפולי. זה עוזר לילד הקטן, בסדר. יש כלב שהוא כלב שמירה. אבל סתם ככה... כלבים בבית, אני הייתי מעדיף שיהיו יותר ילדים, וגם כשזה לא בא אחד על חשבון השני, אז אני ממשיך בהמלצה שלי, שאני מעדיף את אליהו הנביא אצלי בבית, בפרט במוצאי שבת, שהוא בא וסופר, איכות שבת, נכון? זכויותיהם של ישראל, מה עושה אליהו הנביא? מוצאי שבת? סופר זכויותיהם של ישראל, אם אני רוצה שהוא יספור את הזכויות שלי בבית שלי, שבעזרת השם יתפתח לברכה, אז אני מעדיף את אליהו הנביא בבית, ולא משהו בגימטריה המקבילה. ובעזרת השם, נזכה כולנו לראות תמיד בטובה, בברכה בביתנו. ואסף, אתה יכול לגדל כלב, אני לא אגיד לך שלא, אבל בסדר, כל אחד ועניינו. וההמלצה שלי, שיש דברים אחרים, אלא אם כן עוד פעם, זה טיפולי, שמירה, אני אגמור בסיפור, בסדר? אם כבר זכותו של אסף זה, שאנחנו נספר סיפור. הייתה תקופה שרצו לתת את רמלה למחבלים. ערב פורים. בסדר? אז באו ראשי היישוב, בפרט היישוב הסמוך ביותר שהוא פסגות. עם פנחס ולרשטיין וכל החבורה קדישתה. באו לרב שפירא, זכר צדיק לברכה. הרב, יש פה בעיה. יש פה בעיה, אנחנו לא רוצים יותר מדי למדוד את הבעיה הזאת, מה, ולתת רעיונות, מה יכול להיות, אבל הם היום יודעים את זה, הם יודעים את זה, ש... יש בעיה, גם בלי נשק אפשר לעשות בעיות. אז באו לרב שפירא, יהודי, תלמיד חכם, גדול ישראל, כבר באזור גיל 90, והם שואלים, והרב יושב וחושב, ומי שיכיר אותו יושב וחושב, ואז אומר להם, תשובה אחת לכל הבעיות שלכם. כלבים. מה? הרב, מה? כלבים. תקיפו את היישוב בכלבים. אף אחד לא עוצרים על זה. לא ייקחו לאף אחד את הכלי נשק. לא יעשו כלום אם כלבים יתנפלו על אנשים שמנסים להיכנס ליישוב. כן, יש שימושים לכלבים. ואף אני יכול לומר שלמדתי ממורי ורבי, ויש לי תלמיד שהיה ככה גם על איזה כוונת, ויעצתי לו לשים כלב בחצר הבית. ובאמת הכלב שלו כבר עבד עבודה אחת יפה. וברוך השם, ברוך השם, עזר למשפחה שהייתה מסומנת על ידי הערבים. ברוך השם. אז לדעת שלכלב יש תפקיד בחיים, ולכל דבר, כל יצור בעולם יש לו תפקיד בחיים. השאלה היא יחס שלי אל אותם בעלי חיים, מהו? בנסיבות מסוימות, כאלה או אחרות. ואנחנו תופסים את כל המערכת הזאת של יחסנו לבעלי חיים בצורה כוללת, שלמה. וברגע שתופסים בצורה כוללת, אז באמת איכות החיים שלנו עולה ועולה, והיא לא מופרעת, לא מבחינה גשמית ולא מבחינה רוחנית. בעזרת השם שנזכה קדושה, טהרה, ברכה בביתנו, יאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו, נזכה בזכות שמירת השבת לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.